עסקנו בפעם האחרונה באנשים שעברו עליהם פגעים. תודה. החיתום של שער הבחינה, הפתיחה, בעצם רבי מרדכי חותם בצורה כזאת. הוא מלמד שלמרות כל המעכבים שאיתם צריך להתמודד, יש עוד איזה נקודה חשובה מאוד מאוד שמאפשרת את הפתיחה, שמאפשרת את היכולת להיכנס לעולם הזה של הבחינה ולהבין אותו. לראות את הטוב האלוקי לא מספיק למנוע ממך את הפגעים שמונעים את הראייה הזאת, את המפגש הזה. רבנו בחיים מציין עוד נקודה, נקודה חשובה. הוא כותב ככה, וכיוון שהוא כן, התחייבו אנשי החוכמה והמדע להאיר מי שלא הבין טובות הבורא, ולהורות בני אדם לדעת יתרונם בדרך שכלם. אתם רואות את המשפט הזה, אני קורא אותו שוב, וכיוון שהוא כן, כיוון שהוא כן הכוונה, כיוון שהנושא הזה של הבחינה הוא כל כך קרוב, הוא כל כך טבעי, הוא כל כך משמעותי לאדם ולעולם, בגלל שהמציאות היא כזאת, התחייבו אנשי החוכמה והמדע להאיר מי שלא הבין טובות הבורא, להורות בני אדם לדעת יתרונם בדרך שכלם. מה הדבר הנדרש הנוסף כדי לראות את הטוב האלוקי בעולם? מה רבנו בחיים מציין במשפט הזה, מה אתם מבינות? רואות את המשפט הזה, תנוחו עליו קצת, אפשר.
מה
רבנו בחיים ציין שצריך עוד בשביל לראות את הטובה האלוקית בעולם? שכל? מה הכוונה שכל? שכל תמיד צריך, בן אדם צריך שכל. פה דובר על משהו קצת שונה, לא? על מי מדובר פה? מה? אנשי חוכמה ומדע. מי אלה אנשי החוכמה והמדע? מה אתם מבינות?
תורה,
פילוסופיה. אבל בשביל לבחון, אתה לא מסלק מעליך רק את הפגעים, לא רק סור מרע, יש פה איזה צד אקטיבי של עשה טוב. איך מוגדר העשה טוב הזה? מה אתם מבינות?
חינוך, ללמד.
מי ילמד? מה ילמד? את מה? מי? מו? כמה? מה הכוונה חינוך ילמד? לא יודע. אסור מרע עסקנו עד עכשיו, שלושת הפגעים הללו. שאיפות, הרגלים ופגעים רעים. זה אסור מרע שהיה עד עכשיו. עכשיו זה צד של עשה טוב. מה עושה? עשה טוב, התחייבו אנשי החוכמה והמדע להאיר מי שלא הבין טובות הבורא, להורות בני אדם לדעת יתרונם בדרך שכלם. מה מתאר פה רבנו בחיים? מה הוא מבקש? שהאדם יחקור ויגלה, זה מה שאת שומעת במשפט הזה? מי אלה האנשים האלה? אז זה חשוב. אחרי שאתה מבין שיש טוב בעולם, אחרי שאתה מבין שיש דברים שמונעים ממך לראות את הטוב הזה, אומר רבנו בחיי, יש תנאי מחייב בשביל לפגוש את הטוב הזה. תיפגש עם אנשים טובים. תיפגש עם אנשים שהמציאות הזאת של הטוב ממלאת את החיים שלהם. אז לימדו פה על דיבור על תלמידי חכמים, על אנשים שעוסקים בטוב. גם המושג תלמיד חכם הוא לא תמיד, תמיד נושק בהגדרות של לראות את הטוב. יש תלמידי חכמים מאוד מאוד רציניים, זה לא נושא שלהם בחיים. זה לא נושא שלהם בחיים שער הבחינה, לא כל אחד תלמיד רבנו בחיים. רבנו בחיים אומר, אם אתה רוצה לבחון, לראות את אלוקים בחיים, תסיר את המשיגים. אחרי שעסקת את המשיגים, שמש תלמידי חכמים. תיפגש עם אנשים שיש בהם שאיפה, שקיקה כזאת, תנועה אמיתית, לחפש את הטוב הזה בחיים. זה חשוב, זה חשוב בתרתי. כמה קומות יש למשפט הזה בעיניי. קומה ראשונה, קודם כל צריך לדעת, תורה היא לא ספרים, היא לא פסקאות. מה הכוונה? היא לא. היא רק, נכון? איך לומדים תורה? בבלי, ראשונים, אחרונים, הלכה, אמונה, הכל מה פסקאות ומהתורות. הספרים ודאי הם הדרך. מסביר הרב יהודה ב-48 מעלות שהתורה נקנית בהם, שמעבר ליהודי התלמודי, מעבר ללימוד תורה שיש באדם, שנקנה בהקשבת האוזן, דיבור הפה, בחברותה, בלימוד, בעיסוק בתכנים, ישנו עוד תוכן חשוב מאוד מאוד. מה? שימוש תלמידי חכמים. דבר חשוב. מה ההבדל בין ללמוד מספר לבין ללמוד מדמות חיה? מאיזה מציאות חיה של תלמיד חכם? מה ההבדל? מה אתם אומרות?
תלמיד חיים.
אתה לומד את החיים. תסבירי קצת מה הכוונה ללמוד את החיים. מזדהים. שמה?
אתה רואה שזה לא מנותק, שיש אנשים שהם באמת כאלה.
מה החשש? את אומרת, הוא לא מנותק, החשש שיהיה פה ניתוק. ניתוק בין מה למה?
בין תורה, בין צריך לחיות.
כן. התורה יכולה להיקלט כשכל. היא יכולה ממש להיקלט כשכל. המציאות הזאת של שכל ולב בחיים של כולנו, שכל ורגש, המציאות שהיא לא תמיד מגיעה בצורה אחדותית, הרמונית. בגוף האדם השכל עומד בראש הפירמידה. האדם עומד זקוף קומה, השכל שלו למעלה. הלב נמצא למטה, במרכז החיים, במרכז הבריאה. לא תמיד השכל והרגש הם באים במגע טוב. לא תמיד הם יודעים לדבר את האחדות הזאת. יש לזה הרבה ביטויים לכך שהם סותרים. לפעמים אדם מרגיש בלב משהו שהוא מאוד 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 מעוניין בו. מאוד. אבל בשכל זה טעות להיות מעוניין במשהו כזה. איזה הרגל רע, איזה מורכבות. נידון השאלה בפוסקים שבוע שעבר. אדם שנמצא בלחימה בעזה, בשבת, דתי, בשבת צריך סיגריה. כל החיים הוא מעשן. למה הוא מעשן? שאלה טובה. אבל הוא מעשן כבר. בשבת צריך סיגריה כדי להיות על המטרות. הוא לחוץ, הוא נרביס, הוא... יש שם דברים. צורך מבצעי סיגריה או לא צורך מבצעי? שאלה יפה. כולם התירו לו דרך אגב, סוף סוגריים לא באתי לזה, רק באתי לומר שלפעמים לאדם יש איזה צורך ככה, איזה תנועה, תנועה שהגוף מזקיק אותה, שאתה חושב עליה בשכל, זה טעות, אתה רואה לך את החיים, אתה הורס את עצמך. יש גם דוגמאות הפוכות. אדם מבין מאוד טוב, מאוד טוב בשכל, אבל הוא לא מוריד שום דבר ללב. הוא לא מוריד שום דבר לחיים, לחיבור. יש פה איזה ניתוק מובנה. אדם יוצר תבניות חשיבה מאוד חדות, מאוד ברורות, אבל הן לא קשורות בשום צורה למרחב חיים שלו. אז זה מנותק. ירושלים, בית המקדש, מקום כישרוני מאוד. ירושלים נתדמה לצוואר. כתוב כמגדל דוד, צוואריך. בנוי לתלפיות. למה דווקא צוואר? צוואר זה איבר מאוד קריטי בחיים האנושיים שלנו, ומלא גם בחיים הרוחניים. הצוואר הוא מחבר, הוא מחבר בין התבניות השכל, בין הידיעות שלנו, לבין הלב. מאוד מאוד קשה בחיים להתמודד ולגוון ולאחד בין המציאות שבה השכל והרגש באים בצורה מאוד מאוד מורכבת, מלחמתית. בית המקדש היה מקום כזה שהלב והרגש חיו בצורה הרמונית, בצורה משמעותית. מה עדיף על מה? שכל או רגש? מה אתם מבינות? שניהם, ודאי. אבל מה עדיף על מה?
שכל.
אז העולם אומר שכל. והרב זצ"ל מדמה את ימין ושמאל לשכל ורגש. זה הדימוי. רגש ושכל לימין ושמאל. מה השמאל, מה הימין? ימין שכל ורגש בשמאל. נכון. ככה גם אני הייתי אומר. אבל הרב זצ"ל אומר הפוך. זאת אומרת, הוא אומר שהימין, האקטיביות זה הרגש. והשכל זה יד קאה, זה שמאל. למה? החיים שלך זה הרגש. החיים שבו אדם, איפה אדם נמצא, במה הוא מרגיש, במה הוא חושב, איך הוא חי, מה הוא רואה מעצמו. מה התפקיד של השכל? לנהל את הרגשות. לנהל את הרגשות לא מתוך רצון לקבצ'ץ' אותם, להרוס אותם, לפגוע בהם חלילה, לעכב אותם, הפוך. תוקף הרגש מסוגל להיות רגשי באמת כאשר הוא חי בתוך מגבלות שכליות. כאשר אדם לא מנוהל על פי הרגשות שלו, אלא מנהל אותם. הוא לא עבד להתרגשות המיוחדת הזאת שהוא מחפש, אלא יש איזו התנהלות. זה קשור מאוד מאוד לימין ושמאל. כשאדם כותב, אז אם הוא, יש חלוקת תפקידים, אם יד ימין היא יד החזקה שלו, יש חלוקת תפקידים, יד ימין היא כותבת. מה יד שמאל עושה? תומכת, היא מחזיקה את הדף, היא מעכבת. יד שמאל היא יד קאה. כשאדם פותח בקבוק, אז יד ימין היא הפותחת. אבל אם לא יהיה קונטרה מתנגדת של שמאל, אז לא תהיה תנועה, לא יהיה חיים. הימין זה כוחות החיים, הרגש זה כוחות החיים. השמאל הוא מקפיא, הוא עוצר, הוא מברר. גם בפוליטיקה שלנו זה ככה. התפקיד של השמאל הוא תפקיד חשוב מאוד מאוד. מי שחולם ומפנטז על עולמות של ימין אקטיבי פועל, בלי שמאל שמזהיר אותו, בזהירות שלו, לפעמים הוא יותר מדי זהיר, לפעמים הוא בלובל נהיה אנרכיסטי, לא עלינו, אבל זה לא קורה רק לו לצערנו. כולם לפעמים טועים בתפקידים שלהם. אבל התפקיד של ימין ושמאל זה לעבוד ביחד. החיים שלנו זה הרגש. זה עולמות החיים, התנועה, הבריאות, הנורמליות. אדם רוצה לחיות טוב, רוצה לחיות גדול, רוצה לחיות בריא. והשכל הוא מעצב את החיים. לפעמים עלולה תורה להיפפס כשכל, כפסקאות. בפסקה כתוב כך וכך, בתורה כתוב כך וכך, הבנת. מעולה. אבל אחרי התבניות הללו של החשיבה וההבנה, תראה ותיפגש עם דמות שלקחה את התבניות הללו של השכל והחדירה אותם לחיים. ומכניסה אותם לתוך המרחב, לתוך החיים. יש לכם שעות בשבוע שאתם הולכים מהבית מדרש פה לבתים של הרבניות, של ה... יש דברים כאלה. בכל בית מדרש זה קיים. כנראה שגם אתן, אני מקווה, לא דורך פה על משהו, מאוד אוהבות את זה. בכלל, תלמידים שמחים בזה, במפגש הזה, מחוץ למסגרת, מחוץ לבתים. מה יש שם? אותם פסקאות, אותם לימודים עם איזה צ'יפס מיוחד ששווה חברון או שירת חברון זרקה לאירוע. זה לא כזה אירוע. מה יש שם? יש תורה שספוגה בקירות, בבתים. יש מרחב משפחתי. יש מציאות כזאת שהקשר עם תלמיד חכם לא עובר דרך הפסקה. הוא לא עובר דרך השכל. הוא מתכתב בתוך החיים. הוא מתכתב בתוך ההתנהלות הפשוטה. לרב זצ"ל יש שתי מקורות לימוד. יש את הפסקאות שהוא למד, שהוא לימד, שהוא כתב, הוא לא לימד. שהוא כתב את צורות החיים שלו, את התורות שלו, את התורה המיוחדת הזאת שהוא הביא לעולם. יש עוד ערוץ לימוד, והרב זצ"ל זה אגרות. אגרות הרב לא כתב פסקאות. הוא מיען את האגרות האלה למישהו, והוא בירר תבניות של חיים, של סוגיות שהתעוררו פה והתעוררו שם. הרבה פעמים האגרות זה שימוש תלמידי חכמים. איך הוא כתב לבן שלו, איך הוא כתב להורים שלו, לרב יש איגרת ארוכה, יחידה, אם אני זוכר נכון, ביידיש. הוא כותב להורים שלו אחרי שביזו אותו מאוד מאוד בארץ ישראל, והוא רצה להרגיע אותם, אז הוא כתב לאמא שלו איגרת ארוכה ארוכה ביידיש, כדי שזה יהיה בשפת האם, כדי שהוא יחבק אותה. אח שלו שמואל יצא לקרב על כבודו, וכתב לו מכתב מאוד חריף על מי שמתנגד בו. יש הרבה על מה לחוס על מי שמתנגד לרב זצ"ל. כולם היו אברכונים קטנים. גדולי ירושלים כיבדו אותו מאוד, אבל כל המתנגדים זה תמיד אנשים קטנים. אברכונים קטנים מדברים בשם הרב זצ"ל. הרב שמואל, אח של הרב זצ"ל, דרס אותם, נכנס בצורה מאוד מאוד קשה. הרב כותב לו, גם אם דעתך רצויה, אני רוצה שתדע שגם במחלוקת הדעות, האמת תמיד נמצאת בשתי המחנות. זה לא פסקה. זה מישהו פגש את הרב זצ"ל בתוך איזו התמודדות, בתוך איזו התעסקות. שאדם נכנס לבית של מישהו, אז הנטייה, זה לא תמיד קורה, אבל הנטייה זה להרגיש את המרחב, להרגיש את המסביב. רבנו בכלל אומר, אתם רוצים לבחון טוב, רוצים לראות טוב, שלב ראשון סור מרע, תמיד. אבל שלב השני, חפשו, חזרו אחרי אנשים שרואים טוב, אחרי אנשים שמבקשים את טובת האלוקים שנמצאת בחיים בצורה אקטיבית, מחזרים אחריה, מחפשים אותה. יש פה גם איזה התניה, יש פה גם איזה קושי. לא תמיד זה יקרה לבד. העולם הוא מעלים, העולם הוא מורכב, הוא לא פשוט. בסוף פרשת השבוע שלנו הקמנו את המשכן סוף סוף, ומה שקורה בהקמת המשכן זה והענן מלא את האוהל, ומשה רבנו לא יכול לבוא אל האוהל. ושהענן מתעלה, אז אולי אז עם ישראל יוצא למסע. העננות זה דבר מורכב. והעולם שלנו מלא עננות. מלא מורכבות. לראות את הטוב האלוקי זה לא להגיד, עכשיו אני רואה רק טוב. לראות את הטוב האלוקי זה להתמודד, בתוך סימני שאלה קשים. זה לשמש, זה לשאול מה הטוב האלוקי הופיע, איך הוא רצה, מה התבטא, מה התגלה. אנחנו בתקופה גדולה ותחיית עמנו, אבל ככל שהיא גדולה היא גם מאוד מאוד כואבת. ואפשר לדבר על הטוב. יש אנשים שרואים טוב תמיד. טוב השם לכל, נקודה. למה יאמרו הגויים? אין להם סימני שאלה, אין להם... אצלם טוב. מעולה, הם קצת לא בעולם הזה, כן? הם לא באים להתכתבות עם העולם הזה ועם הלב שלהם מול העולם הזה. אין סימן שאלה, אז הכל נגמר. אבל, תלמידי חכמים, אנשים שיש להם המון לב. הלב שלהם לא מנהל אותם, אבל יש להם המון 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 לב. הרמב״ם במורה נבוכים כותב שתלמיד חכם נדמה לסולם יעקב. מה כתוב? סולם יעקב כתוב שהנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אז מצד אחד הם עולים, דמעלה, יורדים. שואל הרמב״ם, למה צריכים לרדת? מה התפקיד של תורה? מה התפקיד של סולם? מה התפקיד של יעקב אבינו? להפגיש את המציאות עם אלוקים. זה הנושא. מחדש הרמב״ם שתלמיד חכם שלם, הוא לא רק יודע לעלות, להתעלות, אלא החידוש שלו זה שהוא יודע לקחת אחר ההתעלות. לרדת בלי התעלות, אני מכיר כמה וכמה בעולם הזה שיודעים יופי לעשות את זה. אבל אחר ההתעלות, אחרי שהוא עולה אל המרחב האלוקי הגדול הזה, אל המגמות והשאיפות של התיקון, שנבדלות מהמרחבים של הצמצום של העולם הזה, אחר כך הוא יודע לזרוע את זה בתוך החיים, בתוך העולם. וזה כישרון גדול מאוד מאוד. משה רבנו היה כישרוני כזה. כתוב במשה, האיש משה, גדול בעיני עבדי פרעה ובני העם. אז המשך חוכמר, מאיר שמחה מווינסק, הוא שמח, אומר שמה זה בעיני עבדי פרעה ובני העם? עבדי פרעה זה אנשים המיוחדים מאוד מאוד, הגאונים, שהיו סביב פרעה וליוו את כל האימפריה הזאת שנקראת מצרים. מה זה העם? דלת העם. ומשה רבנו הוא איש, הוא כישרוני כזה, שמצד אחד הוא הולך להוריד תורה לעולם, מצד שני ההמון במצרים מעריץ אותו, מעריך אותו. רואה בו איזה גדלות, רואה בו איזה ברכה, רואה בו איזה שאיפה. ולקחת תורה גדולה ולהביע אותה בחיים, זה לא מספיק רק ללמוד אותה מהספרים, אומר רבן בחיים. צריך להכניס אותה למפגש עם דמויות, עם תלמידי חכמים. כן, איפה אתן מול הדברים הללו? כן.
אנשי החוכמה, כאילו התורה, זה מביא לנו, כאילו, גם הרגש השימוש שלנו, אבל מה זה בשביל
השימוש שלנו? אני חושב שמדע בלשון הראשונים הוא הרבה פעמים קשור לשכל. שכל זה תורה. הרמח"ל קורא לשכל תורה, לתורה שכל. המהר"ל קורא לתורה שכל. גם ברמב"ם המציאות של תורה מתכתבת עם שכל. שכל זה הכישרון האנושי שנמצא בחיים. בהמות, בעלי חיים, יש בהם הרבה כישרונות, אבל השכל הוא לא הנושא.
חוכמה ומדע
זה שני כישרונות שקיימים בשכל. אם את רוצה להיכנס למילים, זו שאלה טובה. חוכמה זה כוח מה. מה זה כוח מה? ככה מסביר בעל התניא. זה יכולת לנתח את מה שנמצא בחיים. אדם חכם, הוא לא רואה את החיים כמו שהם. הוא לא מקבל אותם בצורה רזה, שטחית. הוא שואל מה הניע אותם, מה נמצא מאחורי זה. איזה מישהו נכנס אליו, מישהי נכנסת לפנימייה. בחדר קצת פחות זהירה היום ממה שבדרך כלל, קצת לא נעים, קצת מכעיס. אז יש מי שיגיד, זה מה שהיא. בסדר. אין מה לצפות. יש מי שיגיד, אם קורה פה משהו, אז כנראה משהו יושב על הלב, מה קורה מעבר, ללמוד קצת מעבר. חוכמה זה להעמיק, זה לנסות להבין מה נמצא מסביב, מה נמצא מעבר למה שאתה רואה. זה חוכמה. דעת, דעת זה משהו שונה. מה זה דעה? חיבור, נכון, שייכות, גם זה הרמב״ם במורה, נכון, מהפסוקים, וידע, האדם את חווה אשתו, חיבור, קשר, שייכות. דעת זה היכולת לקחת את החוכמה, את ההיגיון שאתה מנסר בתוך החיים שלך, ולחבר אותה לחיים, להניע את החיים שלך קדימה. זה ההבדל קצת בין אמונה לבין עבודת השם. מכירות את המושג הזה, עבודת השם? הדור הזה מחפש מאוד עבודת השם. לימוד אמונה זה הדור הקודם. הדור הקודם. לימוד אמונה, למדת, לא למדת מצוין, אבל הדור עכשיו, זה המושג כזה שמאוד תופס, להיות עובדי, לא שמעתם. שמעתי כמה פעמים. להיות עובדים, להיות אנשים. זה שאיפה, מה ההבדל בין אמונה לעבודת השם? מה ההבדל בין השלבים? כן, עבודה זה לאבד, זה בהכל, זה בכל החיים. אדם לא עובד בחיים רק עם שכל או רגש. דיברתי על זה, זה רגש שמודרך על ידי השכל, אבל זה לקחת את התבניות האמונה ולאבד אותם, לחיות אותם, זה לקחת אותם ולהכניס אותם לתוך המרחבים של החיים, שתוכל לעבוד את השם דרך זה. אז כן, יש פה שני הדברים, אחד לנתח, חוכמה, שתיים דעת, מדע, לחבר. יש כוח, שאלה טובה. כן. הוא מבקש מתלמידי חכמים שלא ישמעו את הטוב הזה אצל עצמם, זה דו-כיווני. הוא מבקש מאנשים שמחפשים את הטוב, שיחפשו את התלמידי חכמים האלה. שיחפשו אנשים שרואים טוב. שיחפשו אנשים שהמציאות הזאת של הטוב היא גלויה להם. כן.
אני חושב שהרבה פעמים אנחנו
דברים האלה ברורים? שאלות, תובנות? אז המציאות הזאת בין שכל לרגש, היא מופיעה בבית המקדש בצורה טובה, בצורה הרמונית, אבל בחיים שלנו זה ג'ונגל אחד גדול. המורכבות הזאת בין לקחת תבניות של שכל ולהכניס אותם לחיים, וזו סוגיה מאוד מאוד כבדה לאנשים. הגמרא אומרת, בית שלא נאמר בו, הרב אמר, סופו להיחרב. ככה הגמרא מציינת. הביטוי הזה, הרב אמר, המציאות הזאת, הרב אמר, זה לא רק מה כתוב. לכל בית יש איזה ספרייה טובה, תורנית, אלא שלבית צריך להיות רב. הסוגיות הרוחניות, אני חושב, ומה שאני הקטן מזהה, רואה, אני חושב שבעולמות של ישיבה, בעולמות של למידה, בעולמות של מדרשה, יש תמיד, תמיד, תמיד איזו הצלחה מאוד 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 גדולה, משמעותית, סך הכל. ישיבות הוקמו, הוקמו טוב, וישיבות גדולות, ועוד ישיבות קמות וצומחות, והרבה הרבה תורה, ברוך השם, יש בדור הזה. אבל למול ללמוד תורה, למול לעשן חרב, יש פער מאוד מאוד גדול. זה קושי מאוד מאוד משמעותי. אדם שמעוניין שהחיים יודרכו, שהצורת המבט, ההסתכלות, החיים שלו, יודרכו מתוך מפגש עם תורה שמכירה אותו, שיודעת מי הוא, שהוא נע בצילה, שהוא מתפתח איתה. זה דבר שהוא דורש עבודה, שהוא דורש השקעה. וזה מורכב, זה קשה. הרבה פעמים קל יותר להשאיר את התורה ותבניות השכל. הרבה פעמים קל יותר להגדיר תורה כאיזה דבר תורה טוב לשבת. זה נפלא דבר תורה טוב לשבת, אבל מעבר לדבר תורה צריך לפגוש איזה תורה שיורדת אל המרחב, אל החיים. הניתוק הזה בין שכל הרגש מופיע בחיים שלנו, בעיקר בעיקר, אני חושב שהדוגמה הכי בולטת לזה, זה הקשר הזה עם בני שלישה. העולם מאוד 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 סובל במפגש בין איש לאישה. אחוזי הפירוק והפירוד בין איש לאישה בחיים מאוד גדולים. חוץ לארץ אין מה לדבר, אירופה אין מה לדבר, היא גובעת לתוך עצמה. אבל גם בישראל יש עולמות שמזוהות יותר עם השכל, יש עולמות שמזוהות יותר עם הרגש, מזוהים יותר עם הרגש. זה לא שזה שכל וזה רגש בצורה כל כך קיצונית, אלא העולמות האלה הם מתכתבים ביחד, הם מדברים, ויש שונות, יש שונות משמעותית. אישה, כתוב אישה שדמעתה מצויה. ככה חז"ל אומרים. זה ערך מאוד גדול, דמעות מאוד, זה דבר חשוב, אני חושב שדיברנו על זה קצת פה. כן, דמעות זה קצת עם האימהות. דמעות זה דבר חשוב, אבל העולם הגברי לא עובד עם דמעות. גבר זה מלשון התגברות, מלשון מלחמה, גבורה. זה היכולת שלו, הוא רואה קשיים בחיים, אז הוא אומר, אני טורף את הקשיים האלה. ושיש לו איזה קושי בחיים, אז הוא לא בדיוק זוכר אותו. סוף יום, איש ואישה נפגשים, על הספה בבית. איך היה לך היום? מעולה. מצוין. יפה, מה זה אומר צדיק? זה היה מושלם. מה, לא? נגמר. סיפור, אישה מלמדת איש לדבר, להתפרט קצת בכל העולם הזה, לצאת מהאוטיזם הכללי שיש בעולם. לא לגברים, לכולם יש, לגברים, מתוך הרצון להתגבר, להילחם, אז הם לא זוכרים פרטים. טוב, יפה, ומה היה לך היום? טוב ששאלת. אז מתחיל ככה עכשיו איזה מסע לתוך שבע וחצי קמתי, סידרתי את הילדים, איחרתי לזה בשמונה ורבע, נכנסתי לעבודה, מישהו עשה לי ככה. אז הגבר אומר לה, טוב, עשה ככה. את יודעת כמה עשו לי ככה? לא סופר אותם בכלל. לא, זה היה ככה בגלל שאתמול קרה ככה, זה ככה, זה יקרה ככה, ועוד חודש ככה. עולמות, עולמות של חוויה, עולמות של רגש, עולמות אמיתיים דרך אגב. גבר עובד אחרת לגמרי עם העולם הזה. הוא לא מדבר איתו. הוא לא נכנס לפרטים האלה, הוא מגן על עצמו. יש עולמות שאם הם יקראו, זה ישבור לו ממש ממש, יעשה לו איזה סטופ בחיים. אבל במרחב העולם רץ. אז העולם הזה שמרגיש בלב שהוא לא יכול להיות לבד. העולם הזה שהאיש מחזר אחר עבדתו, כן, ולשך תשוקתך. זה שני קומות של חיזור, זה שני עולמות שרוצים מאוד מאוד להיפגש. קיימים בטבע. בלי תורה, בלי בית מדרש, איך השולחן ערוך אומר, קודם מתן תורה, פוגש אדם אישה בשוק ומכניסה לביתו. בצד הפשוט, איש ואישה לא צריך ללמד אותם לבנות חיים. זה קורה בצורה אינסטינקטיבית, פשוטה. אלא מה, שהעולמות האלה הם גואשים ככה בשונות שלהם, בפער שלהם, אז יש להם אחריות אחת, או שהם בונים בית מקדש, או שהם נפתחים אחד כלפי השני, כלפי הטמפרמנטים והדיוקים והברכה שיש בכל אחד ואחד, או שכואב להם מאוד מאוד, או שמורכב להם מאוד מאוד. האיש זקוק מאוד מאוד למרכז הזה של להרגיש ולשמוע ולהיות, והאישה מאוד זקוקה לחומות של האיש. בעל מלחמות, מה שנקרא. יש איזה מישהו שמגן על כל העולם הזה, יציבות, ודאות, חיבור כזה שהוא זקוק למרחבים הללו. העולם סובל מזה. עולם בלי בית מקדש זה עולם פירודי. 80% גירושים באירופה. ככה זה עכשיו נושק. זה משנה את העולם. רוסיה רצתה מזמן לטרוף את אוקראינה. אבל לפני 6-7 שנים לאוקראינה היה צבא של 10 מיליון אנשים. אז הם חיכו. אירופה היא לא מתפתחת. נתנו עוד איזה 8 שנים סבלנות. אז הצבא צומצם ל2.5 מיליון איש. אפשר לעבוד יותר קל עם צבא כזה. ועם אירופה שמפתחת הבטחות לכל העולם שהיא תגן ותשמור ובשעת קרב היא מתנהגת בצורה עלובה וקטנה כמו שהיא מתנהגת. אז ודאי שהמרחב והחיים הם בעייתיים. אבל זה לא רק אירופה, הכי קל לא מדבר על השכן, על המרחב, על העולם. עולמות של רגש ושכל הם עולמות שבתוכם הוא כל הזמן מתנגשים. ובית המקדש זה מקום שלם כזה, מקום כזה שהתבניות הרגשיות והשכלות באו לידי ביטוי. והחיסרון שלו הוא משפיע על כל המרחב. תלמיד חכם, שרבנו בחי, ככה הוא מציין, זה אדם שהאיזונים האלה בלחיות חיים מתוקנים, מדויקים, הוא עמל עליהם. זה גם לא, אצלו לא צמח בקלות. זה גם הוא לא איזה תוצר מולד של המציאות הזאת. הוא עמל, הוא השקיע, הוא למד, הוא שימש בעצמו. תלמיד חכם, הדגש זה קודם כל, קודם כל מה? תלמיד. עד סוף החיים, תלמיד. לא רב. רב זה איפשהו, איכשהו נוצר מהצרכים האנושיים שנדרשים. אבל תלמיד חכם זה קודם כל תלמיד. קודם כל אדם שכל הזמן רוצה ללמוד. וקודם כל אדם שיש לו רב, יש לו ממי ללמוד. הוא מחזר אחר הקומות הללו של ללמוד מהם, שהוא פוגש איזה גודל. יום שישי שאלו אותי שעתיים לפני שבת שאלה הלכתית. מאוד מאוד עם כתפיים. היה לי איזה כיוון מחשבה, אבל הייתי צריך כתפיים הלכתיות כדי לעשות את זה. לא רציתי לעשות לבד. קשרתי לתלמיד חכם מבוגר, אני מתייעץ איתו בהלכה. הוא בן 80, עבר את גיל ה-80. אז אני אומר לו, הרב, 1, 2, 3, זה הדוגמה, חייל, משפחה, בית, מה עושים? קיבלתי תשובה הכי יפה שיש. הוא שותק, 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 אמר, הרב חסר איזה, צריך להוסיף שהוא אומר לי, לא, אני אומר לו, אז מה? אז הוא אומר לי, אני לא יודע, אין לי מושג. קודם כל תשובה כזאת, מלאת יראת שמיים, יהודי בן 80 אומר, אני לא יודע, מחזיק את ההלכות האלה קדימה והפוך, אני לא יודע. טוב, אז אמרתי לו, אבל חשבתי על כיוון, שאם נצרף את זה ואת זה, אז אולי בסיטואציה הנכונה תחיל, שאתה תדחק, אולי אפשר. אמר לי, מאוד מאוד יפה, אני לא יודע. אז מה עושים? הוא אומר, תקשר לאיזה גדול, מישהו עם כתפיים, תקשר לרב נבן צהל, תקשר. אמרתי לו, תקשר... תקשרתי, רבו של וייס. אז אמרתי אותה, אני אתקשר לרב וייס. הוא אומר לי, יש לך את הטלפון? יהודי בן 80. יש לך את הטלפון של רבו של וייס? ככה, נהיה ילד לרגע. אמרתי לו, כן, אני אשלח. הוא אומר, בטח תשלח. מה, ואתה תתקשר אליו עכשיו? כן, תתקשר. אתה תגיד לי מה הוא אמר? הדבר הזה? אני אגיד, אין בעיה. התקשרתי, לקח לי זמן, כי התקשרתי אחרי זה לחייל, 20 דקות אחר כך, זה שעה לפני שבת, כל 5 דקות צלצול. הרב מתקשר. בפעם השנייה שצריכתי לענות לו, הוא ענה לך? איזה סקרנות כזאת היא של ילד, של אהבת תורה, משהו שלא נגמר אף פעם, איזה... מציאות כזאת של לבוא וללמוד ולהתגדל גם בתשובה ובתוכן שלה, איך הוא לומד את התשובה הזאת, איך הוא, תגיד בדיוק מה הוא אמר, מילה במילה, ולמה ככה, ולמה זה, ואיזה ברורים, ומה יוצא. עולמות של למידה, עולמות של הקשבה, עולמות שמעוניינים לקחת שכל ולראות בו חיים, לראות בו ערך. יש לנו לבית המדרש איזו טענה כלפי האקדמיה, יש לה איזו טענה. למרות שאקדמיה זה דבר טוב או רע? מה אתן אומרות? מחלוקת. יהודי טוב אומר מחלוקת. ככה הוא אף פעם לא נופל. אז כן, יש בזה כמה דעות. אבל אקדמיה, כמה שלא נרצה ואיך שלא נסתכל, אקדמיה מקדמת את העולם. היא מביאה תכנים מבוררים. מי שרוצה לבנות בית ויש לו מחאה נמרצת נגד האקדמיה, יבנה את זה עם איזה חבר שלו שחושב שהוא מבין קצת בבנייה, שלא יזמין אתכם לבית הזה, בקיצור, לא כדאי, יותר מדי. ומי שכואב לו, יש לו איזה ניחושים ברגל, והשכן שלו מאוד מבין בכלי דם, יעשה לו איזה ניתוחון קטן, אף פעם לא, הוא נגד אקדמיה. אז כנראה שכדאי לכם לשמור על הגוף לכם מהאדם הזה. אקדמיה פתחת את החיים. אקדמיה היא בונה, היא אוגרת מידע, היא מאפשרת למידע הזה להיות מועבר הלאה, לאנשים, למרחבים, לדעות, לתפיסות עולם, היא מתגברת כל הזמן, יש שם ודאי ערך גדול. אבל כן, לבית המדרש יש ביקורת על האקדמיה. מה הביקורת? הביקורת שהעולמות האלה משאירים את השכל בלי שום התכתבות עם החיים, בלי שום עם המרחב והעולם והחיים ומה שיש בהם. אני לא רוצה להביא כל מיני דוגמאות לפגוע פה בכל מיני עולמות ותפיסות עולם, אבל בסוף, בסוף, באקדמיה, מה שאתה בא, אתה לומד, אתה עוסק בלהעמיס מישהו בידיעות, ידיעות, 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 ואתה לא עוסק בחיים, לא עוסק במרחב. אז לפעמים יש יצורים כאלה שהם מלאי דעת, הם מלאי שכל, אבל לפגוש אותם זה לא כיף, זה ממש ממש לא כיף. אתה לא רוצה לשמוע גם את הדעת שלהם בתוך המרחב הזה. לפעמים יש פרופסורים כאלה, אנשים מלאי שכל, מלאי דעה, אבל ההתעסקות שלהם היא רק בדעת. אתה פוגש איתם, אתה מרגיש קרירות, יש לי חבר יום אחד, לו כל מיני ממצאים בגוף, הלך לבדיקות, שלחו אותו לאיזה מומחה, בן אדם בן 35, באמצע החיים, הרופא מגיע, מומחה, מסתכל בדפים, אומר כן, 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 טוב, אז אתה מכיר את ההשלכות של המחלה הזאת? הוא יושב שם עם אשתו, אשתו מסתכלת עליו, איזה מחלה, על מה מדובר, אז הוא אומר, טוב, בוא נדבר קודם כל מהסיכונים. עיוורון, קריטת איברים, על מה מדובר? אז אשתו חותכת את זה, אומרת, נשים, דין. אז רגע, רגע, על מה אתה מדבר? תעשה לנו סדר, לא, לא, לא מובן. תסתכל עלינו גם אם אפשר שאתה מדבר. קצת. אז הוא אומר, אדוני, יש לך סוכרת. אז הוא אומר, אני יודע משתנה לו בגיל 35 את החיים, ברגע, משהו, קצת. קצת טקט, קצת חיבור למרחב, מישהו פה מאבד פיסות חיים, קריטות איברים, עיוורון, יש לך עוד משהו להוסיף לה? זה עולם כזה שכל כך עסוק בידיעות, כל כך עסוק בתבניות, אז הוא לא עסוק בלקשור שום דבר למרחב. אבל יש גם נשמות טובות, זה לא מחייב. זה מרחב כזה שאנשים שרוצים לקחת תורה ולהפוך אותה לחיים, השווה להיפגש איתם, זה מה שמבקש רבנו בחיי. נמשיך, כי כמה טובות מנה בעליהם ליהנות מהם והרבב שמחתו בהם, חסרון הכרתו אותם וידיעתו מעלותם. יש אנשים שיש בהם מלא מעלות, מלא מלא טובות, אבל בגלל שאף אחד לא פתח להם צוהר כלפי הטובות האלה, בגלל שהם לא פגשו אנשים שיודעים לזהות את הטוב הזה, אז הוא בבעיה, אז הם לא מודעים לכל הטוב. מה עושים אנשי החוכמה והמדע? וכשמאירים את בעלי הטובות להכיר אופני יתרונם ומגלים להם מה שנעלם מדעתם מהם, יגדל שבחם, תרבה הודעתם למטיב להם, ויגיעו בזה לתענוג והנאה בהם בעולם הזה, שכר טוב לעולם הבא. רבנו בחיי, הוא ראשון, אפשר לדייק במילים. מה התפקיד של אנשי החוכמה? שמאירים את בעלי הטובות. הם לא מלמדים, הם לא מעבירים איזה פתק קטן. יש לך איזה טובה שמה, כדאי שתסתכל, תבדוק, תראה. מה רבנו בחיי בוחר במילה מאירים? למה מאירים? זו המילה שמתאימה כאן? כי זה קיים, קודם כל, נכון. כשאדם ישן, הכל נמצא בו, הכל קיים. זה אותו גוף, זה אותו, הכל, אותו מרחב. רק הוא מנותק מזה. הוא פסיבי, הוא מרוחק, הוא באיזה סיכון מסוים. וכשמעוררים מישהו מהשינה שלו, אז מה שמאפשרים לו זה לחבר את עצמו לעצמו, להחזיר את הנשמה לגוף, פתאום הוא רואה בעצמו המון 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 דברים. המפגש עם תלמיד חכם הוא הרבה פעמים מעורר. מעורר, אמיתי. מי שמגיע לתלמיד חכם ורוצה לקבל את התשובה שהוא רוצה, זה משהו אחר. מי שהולך להשתמש בתלמידי חכמים, הוא יגיד ככה ובהתאם לזה נעשה, זה עולם אחר. אבל מי שמגיע עם פתיחות על תלמיד חכם, מי שמגיע אל תורה מתוך רצון להקשיב, לשמוע, באמת עם פתיחות הלב, הוא מגיע עם נעליים נוחות, גבוהות, עם איזה 6 ליטר מים, איזה תרמיל גדול, הוא יודע איפה זה מתחיל, לא יודע איפה זה מסתיים. תלמיד חכם, במפגש איתו, אתה הולך למסע, מבקש אתונות, מוצא מלוכה, מלוכה, מבקש אתונות, זה לא תמיד כזה כיף. לפעמים בגלל זה אנשים קצת מתרחקים, אי אפשר לדבר עם זה, זה. מרגישים שבוחנים אותם, מרגישים שעוסקים בהם. שטויות, זה הכל דמיונות, אף אחד לא עוסק בך, אף אחד לא מחפש אותך. יש עולם רחב שאם תיפתח אליו, אם תקשיב, אז משהו בך יתעורר. ומה אנחנו צריכים יותר מזה? אנחנו צריכים אנשים שיתעוררו על עצמם, יתעוררו על יתעוררו על העולם הפנימי שלהם, יזהו את הטובות האינסופיות שבהם. מה יקרה להם בתוך המפגש הזה? יגדל שבחם ותרבה הודעתם למטיב להם, ויגיעו בזה לתענוג וההנאה בעולם הזה, ושכר טוב לעולם הבא. למה רבנו בחיי כל כך מפרט את זה? שמי שפוגש תלמיד חכם, שיראה לו את הטוב שבו, הוא יהיה מלא תענוג ומלא ברכה. למה זה נצרח? זה יהיה להם טוב, נכון. למה רבנו בחיי כל כך מעריך? יגדל שבחם, תרבה הודעתם, יתענגו והנאה. לדחוף לזה.
כן, זה גם, כשכאילו טוב, מתי
דבר
לבן אדם? כשיש לו שלמות, אז כאילו כשהוא רואה
שהשכל והרגש מתחברים, אז כאילו מתחברים. כן, דרכי הדרכי נועם. הציות הזאת של תורה, אומר רבנו בחיי, נעימה. הכרת הטוב, שאדם פוגש את הטוב האלוקי בחיים, מיד טוב לו. מיד טוב לו. בצד הפשוט. זה תענוג והנאה בעולם הזה. שכר טוב גם לעולם הבא, כי כשאדם מפגר, מחזר אחר המפגש עם אלוקים בתוך החיים שלו, אז כנראה גם שהוא חי חיים אחרים לגמרי, שגם העולם הבא שלו ייראה בהתאם. אבל קודם כל, קודם כל, קודם כל, זה אומר רבנו בחיי, זה הופך לך את החיים. זה משנה לך את העולם. מהדורות החדשות נפתחות תמיד בעולמות של שבר, של חיסרון, של ריק. לפעמים יש אנשים שכשהם נפגשים ביחד, בדרך כלל, בדרך כלל, השיח הולך למקום כזה של, אין, מה אין, מה חסר, מה זה קרה, מה זה עשה, מה? בין איש לאישה, זה חשוב לדבר על החסרונות האלה, זה משחרר, זה לא מתקרב ללשון הרע, אבל בצד המרחבי, החברתי, הרבה פעמים דיבורים כאלה עסוקים כל הזמן במה אין, במה לא קיים. ושאדם בוחר להסתכל אליהם ולנסות לזהות מה נמצא מאחוריו, מה נמצא בכוח שבו, האין קיים. יש פה איזה חסרונות בחיים, אבל הנושא זה לא החיסרון, אלוקים מופיע גם דרך החסרונות האלה. אז מה קיים? על מה אתה מסתכל? אתה תקוע עדיין בשמחת תורה, בכשל הגדול ביותר שקרה מקום המדינה, כל מילה דרך אגב, באמת כשל נורא. אתה תקוע שם, או שאתה עסוק במה הדבר הזה יצר בנו, מי אנחנו, לא רק בזה, גם. צריך לזכור, ודאי, צריך לעשות פה עבודת מחשבה, לתקן, לעשות, איך הגענו לזה. אבל קודם כל, אנחנו נמצאים פה ברגעים מטורפים, גדולים של תחיית עם ישראל. גבורה, לחץ בינלאומי מסיבי. ראש ממשלה שנלחץ מכל כיוון, גם על ידי מי שאמור להיות החברים שלנו, עומד בגאון, שום דבר לא עזיז. זה רגעים אדירים, זה רגעים מדהימים. שכר הלימוד היה כואב, נכון? נכון? אז אם אנחנו תקועים בשכר הלימוד, אז זה מורכב מאוד, אבל אם אנחנו תקועים מנסים לברר דרך המצוקות הללו, מה צמח בנו, מה התפתח בנו, אז אנחנו עובדי השם. אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא בסוף היה שם בשמחת תורה. לא רק איזו טעות אנושית שמישהו שדחף למשהו. אנשים שדחפו ועשו, יקחו חשבון. כולם יקחו חשבון, אני מקווה מאוד מאוד. ועשו שיעורי בית. אבל בתוך המרחב, בחיים, ודאי שיש תנועה, יש המשך, יש התקדמות. מה קרה לחברה השסועה שלנו? מה קרה לכולנו תוך המפגש עם הנשמות האדירות האלה שמתעלות ומעלות את כולנו איתם? זה חיים חדשים מי שיפתח לזה. זה עולם אחר. ורבנו בחיי אומר, זה מלא עונג, זה מלא הנאה. שער הבחינה זה לא תבניות שכליות שנשארות בשכל. הוא חוזר על זה הרבה הרבה לאורך כל הדרך. בכלל חובת הלבבות זה ספר מוסרי אמוני. הוא יורד מאוד 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 לחיים, בכל השערים שבו, שער הייחוד נשים אותו רגע בצד. אבל בשער הזה הוא מאוד עוסק באדם ובפרקטיקום הרוחני. מאוד, זה חובה שנמצאת בלב, אפשר לחוש אותה, אפשר לזהות אותה בלב. וכנ"ל גם כאן. וכבר אמר החכם בעניין זה, דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים בעלי הסופות, דימה החכם, דברי החכמים לדורבנות בעניין ההערה. מה זה דורבן? בעקב, נכון, בעקב של מי? למה אדם שם קוצים בעקב? נכון, כדי מה? לעזוז מה? מלחמה, כלי מלחמה, גבוה, לא. למה אדם שם דורבן? מה התפקיד של דורבן בחיים? ממי להגן? מה אתם אומרות? למה יש דורבן? מה זה התפקיד של הדורבן? לא מכירות? דורבן? כן, משל דורבן. מי שרוכב על בהמה, יש לו איזה קוץ קטן ברגליים, הוא גורם לבהמה להתכוונן, לזוז. לא משתמשים בזה יותר מדי. מי שמנהיג באמת, הוא לא צריך את ההכוונה הזאת. אבל ברגעי קצה, הוא בא לפה לתאום, איזו התנגשות מטורפת, יש לו איזה זיץ כזה, שמסוגל להסביר לבהמה שיש מנהיג, שיש מובל. התלמידי חכמים מוגדרים פה כאיזה בעלי דורבנות. הם מסוגלים לעורר את הצד הבהמי הנמוך, שלפעמים הולך בעיוורון לחיים, לאיזה משהו שיש לו הכוונה, שיש לו דרך. שכל שעלה למעלה ויורד למטה לתוך החיים, להדריך אותם, לברר אותם, לעורר אותם, להעיר אותם למרחבים שאליהם הם צריכים. זה קומה אחת. קומה שנייה, דימה אותם למסמרות נטועים, בעלי תפיסה, אספה וחיבור. הדימוי השני זה לא דורבן, אלא זה מסמר. מסמר נטוע. מה זה מבטא? יציבות, עוצמה, ודאות, אסופה. שמישהו נטוע באדמה, שיש לו דעה, אז אנשים נספים איתו, אז אנשים מקבלים מהדעה הזאת, מהחיבור הזה, איזושהי יציבות. העולם מחפש יציבות. העולם מחפש הנהגה, מחפש הובלה. ושיש איזו נטייה כזאת בקרקע, אז אספה חיבור בעבור קיום ענייניהם בלבבות וקיום אופני החוכמה בהם בנפשות. כמו שרואים פה, שני דברים נוצרים. קיום העניין בלב ואופני החוכמה בנפש. נפש שונה מאוד מאוד מהמושג נשמה. דיברנו על זה פה כמה פעמים, מה ההבדל בין נפש לנשמה? מה ההבדל? ונשמה? נכון. נכון, נכון מאוד. נשמה זה המקור האלוקי, ונפש זה כוח החיים, וגם לבעלי חיים יש נפש. והחידוש פה זה שזה אופני החוכמה בנפשות. רבנו בחיי אומר שמי שפוגש תלמיד חכם, אז הוא יודע לקחת את התבניות השכליות, המחשבתיות, העמוקות, ולהוריד את זה לתוך החיים, לתוך הנפש, לתוך ההנהגות השכליות. כן. כן.
אני לא כל כך הבנתי מה קשר בין החיבור בין הרגש לשכל והעיבוד של השכל בחיים וכל, לבין מה שדיברנו לפני זה, לראות את הטוב שבעולם.
בשביל לראות את הטוב בעולם, אדם צריך לראות את זה פועל, לראות את זה חי. האמת שכל תורה צריכה לזה, לכן הזכרתי גם את הרב צבי יהודה בשימוש תלמיד החכמים. אבל כל שכן פה, העולם הזה הוא מלא עננות, הוא מלא מלחמות, הוא מלא מורכבויות, הוא מלא מחסומים. ובשביל לזהות בתוך המרחב הזה את אלוקים, לא יעזור רק שרבנו חכמים אומר, לא יעזור רק שאני אלמד אותך שזה קיים. אתה תצטרך למצוא מישהו שהעין הטובה שלו בחיים היא כל כך אקטיבית, שהוא מחזר אחריו, שהוא פיתח בתוכו חיים כאלה, תלמיד חכם שהחיים שלו הם כאלה. ומתוך כך תעזר בזה.
ואיך זה קשור לשכל ברגע שהעין הטובה של
תלמיד חכם? כן, תלמיד חכם זה מישהו שבשאיפה, יש רמות בתלמידי חכמים, אבל בשאיפה, הקומות השכליות אצלו הן קשובות לעולם הרגשי, והרגש מונג על ידי השכל. יש בו איזה, התורה יצרה אצלו איזה הרמוניה מסוימת. לא בגלל שהוא כזה, שוב, בגלל שהוא אמר על זה כל החיים שלו. בעיקר גם בגלל שיש לו אישה. והאישה אצלו זה לא איזה משהו ככה בצדדי, צריך לחיות עם מישהו, אני צריך ילדים בעולם הזה, אלא יש לו אישה, יש לו איזה חברותה, איזה מפגש כזה עמוק, עם עולמות מחשבתיים ורגשיים שבאים לידי ביטוי.
ואז איך זה מגיע לתורה?
אז ממילא זה מאפשר לך איך לקחת את כל התורות האלה שהוא מדבר עליהן למשהו כזה שאתה מסוגל לראות אותו בעיניים. הדוגמה, הזכרתי על תורה שנמצאת בבית. למה נהנים ללכת מהמקום הזה של אלימות, של בית המדרש, למקום כזה של בית? כי שם אתה מסוגל לראות את זה מעבר לתבניות השכל, נכון? גם שם בדרך כלל לא לומדים, הפסקאות זה לא הנושא. האווירה, המרחב, המסביב. זה הקפדה על אקדמיה. אקדמיה אף מרצה לא יזמין אותך לשתות כוס קפה בבית. או להתייעץ על החיים. לפעמים יהיה איזה מצוקה, אז אולי. כי בן אדם טוב, אבל זה לא קשור לאקדמיה שלו, זה לא קשור לשכל שלו. ותורה, תורה, השאיפה שלה, זה שהיא תהיה מחוברת בין העולמות האלה. לאן? בסדר? שאלות טובות, בסדר? שאלות? טוב, אז יש פה איזו פסקה מפורסמת. למדתם אותה? אני מקווה שכן, כי יש לנו 5 דקות בשבילה, וזה לא פייר. אבל אני רוצה לקרוא בה איזה כמה נקודות. עסקת ושמע ישראל, כתתו עצמכם על דברי תורה, כדי אמר יש לקיש. אמר יש לקיש מניין שאין הדבר, שאין דברי תורה מתקיימים למי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. עסקת זה ביטוי מאוד 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 נדיר, המילה הזאת. חז"ל לומדים מן כמה דברים. אחד הדברים זה, כתתו עצמכם על דברי תורה. יש לקיש למד, שבשביל שאדם ילמד תורה, הוא צריך לקטט עצמו על דברי תורה. איך נשמע לכם לקטט? כן. קשה, מורכב, לא משהו, מסכים. המציאות הזאת היא מורכבת, היא בעייתית. מה הכוונה אם אדם לומד תורה לממית עצמו עליה? אז מסביר הרב כך בעיניי. כשם שבקיבוץ, אתם רואות? שורה שנייה. כשם שבקיבוץ הנצרך ליישובו של עולם, התכלית של ההנהגה הקיבוצית, היא שיחיו בני אדם יושבי הארץ, חיים ממוצעים מסודרים. איך אנשים חיים בריאים? מה זה חברה בריאה? שיושבי הארץ יחיו החיים בריאים, ממוצעים, סטנדרטים פשוטים. אמנם כדי שהכלל יגיע לחיים אמצעיים צריכים אנשים יחידים עומדים על משמרת עבודת הכלל להתנדב בעבודה רבה יוצאת חוץ לגבול האמצעי. כי עבודת אנשי החיל שלפעמים ננדדו שינה מעיניהם ועמדו אכן על המשמר שעות רבות יותר מהערך הראוי לחיים אמוצעיים. יש בחברה 2 מעגלים. מעגל אחד זה הסטנדרטי והמטרה שרובה דרובה דעים שיחיו את החיים הבריאים הנורמליים האלה הבסיסיים. אבל בשביל שאנשים יחיו חיים נורמליים וסטנדרטיים, צריכים איזה קומץ של אנשים, איזה ליגיון של מלך כזה, איזה חברה שתיקח את החיים האישיים שלה, קומץ מתוך החברה, עד הקצה. יחיו כאנשי קצה ולא יחיו כאנשים ממוצעים. והם מקבלים באהבה את העול הזה. מי שרוצה להיות איש קצה, שלא יתבחין כל הזמן מול העולם, למה הוא איש קצה. כל הזמן התבחיין, יעשה, בחרת לחיות אדם גדול עד הקצה, אז תשמח בזה, זה המטרה שלך. אחרת אתה לא בונה אף אחד. יש לזה הרבה דוגמאות אצלנו בבית, בבניין, בכלל, אברכים, שוטפי מדרגות. ככה זה שלב כזה של חלטורה בחיים של בני תורה. לי יש דוקטורט, אולי פרופסורה ושטיפת מדרגות. עשיתי את זה הרבה בחיים באהבה. יש שלב כזה, אתה מבקשש ככה את מה שאתה צריך בין הסדרים כדי לסגור את החודש, אז פעם אחת, הביאו לבניין שלנו יהודי יקר שישטוף את המדרגות, שטף על הפנים. משלמים יפה, 50 שקל לשעה. אז לפעמים אנשים אין להם את זה, אז לפני שמחפשים מישהו אחר, אז לקחו אותו, הראו לו, אשתי במקרה הייתה אחראית שם, אני קוראים את זה, פה ופה ופה. הוא אומר, אין בעיה, שבוע הבא, על הפנים. מה קורה? כן, כן, כן. שבוע שלישי על הפנים, אז בסדר, אז... אמרנו כבר בעל מלחמות, מי שצריך להעביר אותו הלאה זה הצד השני בבית, אז פגשתי אותו בישיבה. אמרתי לו, תקשיב, זה לא כל כך הולך, לא לכולם יש את זה, זה לא אנחנו, זה אתה. ברגיעה כזאת, משהו ככה רמזנו, אז הוא פתאום משתולל עליי. מה זה משתולל? חבל הזמן, זה הרבה לפני, הרבה שנים. אני, מה זה? אתם מנצלים אברכים, משלמים מעט ומבקשים כל כך הרבה. איך זה הגיוני? אמרתי, תקשיב, 150 שקל, 2.5 שעות, זה אקדמיה, הייטק, מה אתה מדבר? לא, וזה, קיטור, 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 קיטור. אמרתי, טוב, 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 אני מבין, נדבר על זה. חיכיתי איזה שבוע, שבועיים ככה, שירגע העסק, וחייבים לדבר על זה, למה? כי הוא לא נהנה ממה שהוא עושה. לא בשטיפת מדרגות, אצלי בבניין. זה אף אחד לא נהנה, מי נהנה לשטוף מדרגות, חלום חייך. זה לא איזה משהו שזה. אבל אם בחרת לגדול בתורה, ואם בחרת להתעסק עכשיו ולגדול מתוך איזה מלגה ממוצעת לשליש, לרבי, משהו שלא מספיק לך את החיים, אז אם בחרת להיות איש קצה, איך אומר הרב, והם מקבלים באהבה את העול הזה. מה אתה עכשיו עסוק עכשיו תכנו אותי, לא תכנו אותי, ניצלו אותי. אוהבים אותך, אתה בחור טוב, זה הדרך, זה השלב. אם אתה שמח בזה, תהיה שמח, ואם לא, אז חבל, התורה לא תגדל אותך. התורה לא תעבור הלאה גם, לא תעבור למרחב. זה צריך להיות, אם אתה בחרת לחיות בצורה מוזרה כזאת שנקראת אברכות, תיקח את זה באהבה, אם לא, אל תהיה. אם בעלי נפש הם ושמחים בעבודתם, באשר יודעים כי רק בהתנדבם הם להעמיד את מצב חיים במצב יוצא מגבול הסבל הממוצע, יצליחו את נאומתם בחיים הממוצעים. איך חיים בעולם ממוצע? איך אנשים חיים במרחב שלנו בשקט, שבעזה אנשים מגיעים לחיים הרבה מעבר לממוצע. אוכלים טונה חודשיים, מקלחת, אני לא אספר לכם מה, כמה זה, וזה, כל המות מאוד. אנשים שהם הולכים עד הקצה, עד הקצה. בכל מרחב גם לא של מלחמה, יש אנשים, אנשי מיצוע ואנשי קצה. כותב הרב ככה, כן השרידים אשר השם קורא, העוסקים בתורה, הם אנשי החי למשמרת, חומה הם על האומה הישראלית בכללה. תלמידי חכמים נקראים חומה בגמרא. אני חומה של תורה ושדק המגדולות אלו תלמידי חכמים. אם אנשי החיל יאהבו להיות מתנהגים בחיים בגבול הממוצע, אז תהיה המדינה עבודה. אם יהיו אנשים שכולם חיים בצורה מינורית, בצורה רגועה, סטנדרטית, אז המיצוע לא יקרה בגלל שאין מיצוע. מיצוע נוצר דרך אנשי קצה שלוקחים את החיים גבוה גבוה לאן שצריך לקחת אותם קדימה. אני מסיים. אז תהיה המדינה עבודה ולא תשיג גם מוחות חיים מוצאים. כי חמאס ושוד יתרבה בה, ודי צריה תשיג לעודפה ולחלותה מהפני אדמה. על כן התלמידי החכמים אנשי המשמר צריכים להתנדב, לעבוד יותר מהמידה הממוצעת, כדי להביא שלום לעולם, כדי להמשיך יפה את הקיום לאור ישראל וחמיתים. תלמידי החכמים אוהבים שלום בעולם, מתוך זה שהם לוקחים את הכל לקצה, את החיים שלהם מתוך דרישה מאוד מאוד גדולה לקצה, ואז ככה נוצרת שלמות, שלמות בין שכל לרגש, שלמות בין עולם מעלים, לבין המציאות האלוקית שנמצאת בחיים. שלמות הרמונית שאפשר לפגוש אותה בכל מפגש, בכל צד, ובתפילה שאפשר גם לנמוד ממנה ולהדביק אותה לתוכנו. בוקר, צהריים טובים, יום טוב.